רציתי להקליט את הפרק הזה ולא הייתי סגורה בדיוק על מה לדבר. כאילו תהיתי האם אני אתן כל מיני טיפים להתמודד עם החגים, אולי אני אדבר על כל מיני חששות וחרדות סביב התקופה הזאת, אולי בכלל כמו שאני אוהבת ויודעת לעשות אני אעלה כל מיני נקודות למחשבה. אז נראה לי שתכלס מה שיצא בפרק הזה זה שיצאו כל הדברים האלה ביחד. אני אשתדל לעשות אותו גם פרקטי, גם כזה אמפתי, גם לעלות כל מיני נקודות למחשבה, ואולי להרגיע חלק מכם ומכן. בשביל להחליט על מה אני אדבר בפרק הזה, נעזרתי גם באמא שלי, שאוהבת להישאר אנונימית, אז אני לא אסגיר יותר מדי פרטים עליה. אבל אני אגיד לכם שיש לה לא מעט ניסיון בלסייע לאנשים להתמודד עם כל מיני קשיים ומשברי חיים, ושאני מאמינה שהיא עזרה לאדם אחד או שניים או כמה מאות להתמודד עם כל מיני דברים, ככה שנראה לי שהיא מבינה לליבם של לא מעט אנשים, ושהיא ניהלה שיחות של חששות מהחגים הרבה פעמים. האדם או האנשים הנוספים שאני רוצה לתת להם קרדיט לעזרה להכנה של הפרק הזה, זה העוקבים והעוקבות שלי באינסטגרם, שבו ביקשתי מכם לפני כזה שבוע לשתף אותי במחשבות וחששות סביב החגים, וכרגיל הייתם מאוד אותנטיים וכנים, אז תודה לכם. אני בטוחה שבזכות השיתוף שלכם והנקודות שאני אעלה כאן, שהרבה מהם זה באמת בזכותכם, חלק מהמאזינים שאולי הרגישו קצת יותר לבד בתחושות שלהם, יבינו שהם לא לבד. עונת החגים בפתח, ואני יודעת שזו תקופה שיכולה להיות מאתגרת מכל מיני בחינות לחלק מהאנשים. יש כל מיני עניינים משפחתיים שיכולים אולי להתעורר, לחצים כלכליים אולי, תחושה שהשנה צריכה לעשות את הדברים אחרת ולהציב מטרות. יש גם לא מעט עניינים של אוכל בחגים, אולי קצת של אלכוהול אם אתם לא סחים כמוני, חדר הכושר אולי סגור, וגם הלוז בדרך כלל משתבש לגמרי בתקופה הזאת, שיצאה מאוד מאוד צפופה השנה, או שיוצאת צפופה כל שנה ואני שוכחת כל פעם מחדש, זו גם אופציה. היום אני מקווה שאני אצליח קצת להרגיע אתכם. אני אפתח ואומר, קודם כל תנסו ליהנות. החגים זו תקופה בדיוק בשביל לנוח ולבלות קצת עם המשפחה והאנשים שקרובים לנו. בבקשה, אל תיתנו לפחד ממאכלים מסוימים או פחד של פספוס של אימון למנוע מכם ליהנות בחגים. החגים באמת יכולים להיות נהדרים ואתם לא צריכים להיות עמוסים באשמה בנוגע לבריאות שלכם ולכושר שלכם. אני רוצה להעלות כל מיני נקודות שעלו גם מהשיחה שלי עם אמא שלי וגם שעלו באינסטגרם כששאלתי אתכם על כל מיני מחשבות שעולות לכם בהתאם לחגים. אני אתייחס לנקודות האלה ואני אתן לכם, אני גם אציג לכם כזה את הנקודות וגם אתן לכם טיפים שאולי יכולים לעזור לכם להתמודד עם הקשיים האלה שעולים מהנקודות האלה. אז הנקודה הראשונה שאני אדבר איתה היום זה שיש הרבה עניין של שיח משפחתי על הרזיה, על דיאטות ויכולות להיות גם הערות על הגוף ועל האוכל ו גם סביב איזשהו אולי מצב חברתי שיש לכם. מה זה אומר מצב חברתי? אני אספר לכם סיפור. יש לי איזשהו שכן שאנחנו לא מדברים כמעט, אוקיי? אבל כל פעם שהוא רואה אותי, הוא שואל אותי מתי אני אתחתן, ותמיד הוא מאחל לי בקרוב אצלך. אבל השכן הזה באמת לא כל כך מעניין אותי, וזה לא משהו שמזיז לי. לעומת השכן הזה, שאני יכולה גם לנסות לא להתעכל בו, ותכלס, כמו שהבנתם, אני לא ממש מייחסת אליו שום חשיבות, משפחה אנחנו לא בוחרים ביותר קשה להימנע מהם מאשר שכנים. גם לא תמיד אפשר לנפנף אותם בקלילות כמו שאני יכולה לעשות עם השכן שלי. אני שומעת מלא מעט אנשים שבארוחות משפחתיות ובחגים לפעמים מוצאים את עצמם ממש ממש מתקשים להתמודד עם השיח שעולה במצבים האלה. בין אם זה שיח על למה את עדיין רווקה, או למה את שמה כל כך מעט או כל כך הרבה אוכל בצלחת ולמה את לא תואמת את הדבר הזה שסבתא הכינה כל היום, אולי גם מדברים על הדיאטה החדשה של דודה רחל, שהיא נשבעת, שגם לך כדאי לנסות, או שאנחנו בכלל מדברים על הערה חסרת עתק של סבתא, על המשקל שעלית או ירדת בתקופה הזאת. לא משנה איך זה נראה או נשמע אצלכם, זה לא דבר שקל להתמודד איתו. לא בטוח שיש לי פה טיפים מפוצצים בשבילכם, ונראה לי שקודם כל תבינו שזה קורה בכל משפחה, באופן כזה או אחר, ושזה בסדר אם אתם לא תמיד יודעים איך להתמודד עם זה. אם בכל זאת אני אנסה לתת לכם איזשהו טיפ או כמה טיפים, אגיד לכם שזה נראה לי תלוי באופי שלכם ושל המשפחה שלכם, אבל נראה לי שבמצבים של שיח כזה אפשר לפעמים פשוט לחייך ולהנהן ולא להגיב, ותכלס פשוט להימנע ממצב של אסקלציה. אפשר אולי גם לנסות להציב גבולות ולבקש מסבתוש שלא להעיר על הגוף שלך, או שאפשר לנצל בכלל את המצב הפוליטי, הכלכלי או את הקורונה החביבה הזאת בשביל להסיט את הנושא לחלוטין. לא משנה מה תבחרו, תדעו שוב שאתם ממש לא היחידים שמתמודדים עם זה, וזה בסדר שלא תמיד אתם יודעים מה לענות או איך להגיב. הנקודה השנייה שאני רוצה להעלות זה שיש לנו הרבה הרבה זמן פנוי. הזמן הפנוי הזה בדרך כלל מביא ליותר מחשבות שליליות. ככל שאנחנו בדרך כלל יותר פנויים, יש לנו יותר זמן לחשוב על כל מיני דברים. מחשבות שליליות הן מחשבות על עצמי, על אחרים ועל העולם, שמאופיינות בתפיסות וציפיות ויחוסים שליליים, והן קשורות גם לרגשות לא נעימים. למה יש לנו מחשבות שליליות? מהרבה סיבות, אבל אחת מהן זה בגלל הטיית השליליות, או the negativity bias. זו הנטייה שלנו לחפות דברים שליליים בצורה חזקה יותר, ולתת להם יותר משמעות. לפי ההטייה הזו, אנחנו נוטים להתפקס יותר על האספקטים השליליים של כל מיני דברים, לעומת האספקטים החיוביים. אנחנו זוכרים טוב יותר אירועים טראומטיים, אירועים שבהם מישהו העליב אותנו או ירד עלינו, אנחנו גם מגיבים חזק יותר לאירועים שליליים, ואנחנו נוטים לזכור ולחשוב יותר על דברים שליליים שקרו לנו או שעשינו. ההטייה הזאת בתכלס מסייעת לנו לשרוד. תחשבו על זה שהאדם הקדמון אולי ראה איזשהו אריה בנקודה מסוימת ליד המערה שלו, והוא יזכור לא ללכת ליד המערה הזאת. כדאי מאוד שזה ייחרט לו בזיכרון, אם הוא לא רוצה להתערף בפעם הבאה. אז זה כזה הבסיס המאוד מאוד כללי של ההטיית השליליות שכולנו חוטים בה. אני חושבת שלהכיר את הרעיון הזה, ולהבין שזה טבעי, ודווקא לקבל את המחשבות שלנו, ולא להילחם בהן, יכול לעזור לנו. אפילו הייתי כזה נותנת טיפ למתקדמים, ואומרת שאולי לתרגל קצת מיינדפולנס יכול לעזור. הנקודה הבאה שעליה אני אדבר זו יציאה מהשגרה וחוסר שליטה מבחינת האוכל, אולי חדר כושר שסגור ובכללי הלוז שלכם. אני אשתף אתכם ואני אגיד לכם שאני מאוד 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 אוהבת שליטה. אפילו נראה לי יותר מאשר שיש לי אהבה מאוד גדולה לשליטה, יש לי גם חיבה גדולה מאוד לשגרה. אני זוכרת שבשנה ג' של התואר בעבודה סוציאלית, אחת המרצות שלי, רוני כפרה עליה, מאוד מאוד אהבתי אותה, שאלה אותנו איך אנחנו שומרות על עצמנו, אני מדברת בלשון נקבה כי אנחנו כזה 90% נשים בתואר, היא שאלה אותנו איך אנחנו שומרות על עצמנו ועל השפיות שלנו בעומס של הלימודים, וגם עם העומס הרגשי של ההכשרה המעשית. אגב, ההכשרה המעשית זו הפרקטיקה בתואר. בעצם בתואר אנחנו מתפקדות ממש כעובדות סוציאליות יומיים בשבוע, במקום הכשרה כלשהו. אגב, גם בעתיד אני יוציא פרק בו אני אסביר קצת על התואר ועל שיעורים שלמדתי ממנו, אבל זה כבר ליום אחר. בכל מקרה, אני זוכרת שמה שאני אמרתי לרוני זה שמה שהכי עוזר לי לשמור על עצמי, זו שמירה על השגרה שלי. שגרת חיים, שגרת אימונים, שגרת עבודה, לא יודעת מה. פשוט להרגיש כמה שיותר נורמלי ולהרגיש שלא הכל משתבש או משתנה לי בתקופות יותר עמוסות בחיים שלי. זה משהו שבאופן אישי מאוד מאוד עוזר לי. שגרה זו לא מילה שממש מגיעה יחד עם החגים. אני אשתף אתכם במה שאני עושה בחגים שמאוד עוזר לי. אם אתם כמוני ואתם אוהבים קצת שליטה ושגרה, אולי הטיפ הזה יעזור גם לכם. בעיניי, תכנון מראש זה כוח העל שלי. תכנון מראש מאפשר לי לחסוך מאמץ קוגניטיבי כשאני טועה מתי אני רוצה לעשות משהו, וגם כשאני נתקלת באיזשהו קושי. אם אני מתכננת מראש איך אני אתמודד עם הקושי, כשאני במצב, נקרא לזה קר, בלי הקושי הזה, אז גם כשאני מגיעה למצב החם שבו אני צריכה להתמודד עם הקושי הזה, אני יכולה לשמור על קור רוח ולהתמודד איתו יותר בקלות. אם למשל, אתם רוצים לשמור על שגרת אימונים כי זה משהו שהוא חשוב לכם ולא כי אתם מפחדים לאבד מסת שריר, תחשבו ותכננו מראש, אם תתאמנו, כמה פעמים תתאמנו, איפה בדיוק תתאמנו ומה תעשו. אולי אימון אחד של 45 דקות זה כל מה שאפשרי מבחינתכם בשבועות הבאים וזה סבבה לגמרי. תתאימו את התוכנית לזה ותדעו מתי אתם מתכננים לעשות את האימון הזה. אני ממליצה גם לתכנן תוכנית ב' למקרה שמשהו ישתבש, זה יאפשר קצת יותר גמישות ועדיין יאפשר לכם להתחייב לעצמכם. אגב, אם אתם האנשים שהחגים זה זמן קצת טריקי ושיש הרבה דרמה משפחתית, אז אפילו לזה הייתי ממליצה להתכונן. אם נתכונן קצת מראש בראש שלנו, ונחשוב כזה מראש למה אפשר לצפות מהמשפחה, יהיה לנו כנראה קצת יותר קל להתמודד עם זה. אם תמיד מהירים לכם על המשקל, אפשר לחשוב על תשובה מראש או לחילופין להחליט מראש שזה משהו שאנחנו בוחרים שלא לייחס לו חשיבות. תכנון מראש זה ממש לא רק לוז ואימונים. אגב, ממש לא חייבים לשמור על שגרה אם זה לא הקטע שלכם. אבל אם אתם כמוני וזה משהו שעושה לכם טוב, התכנון הזה יכול לסייע. רק שימו לב, משהו מאוד מאוד חשוב, תהיו גמישים עם התכנון הזה. וואלה, לפעמים אנחנו מתכננים דברים והם פשוט לא הולכים לפי מה שאנחנו רוצים, ולפעמים דווקא זה הולך לכיוון יותר טוב. אז תזכרו גם להיות גמישים בקטע הזה. הנקודה הבאה שעליה אני אדבר זה תחושת חוסר שליטה על אכילה. נראה לי אפשר לעשות עליה פודקאסט שלם, אבל אני לא ארחיב יותר מדי ואני כן אתייחס אליה. אכילה ומשפחה זה דברים שכשהם מגיעים ביחד הם מאוד מאוד מורכבים. המורכבות של כל העניין הזה היא עצומה. בעיקר אם את או אתה סובלים ממערכת יחסים לא להיט עם אוכל. שיימלס פלאג, גם על זה יצא פרק בקרוב אגב. אולי המשפחה שלכם מעירה לכם על הצלחת שלכם. אולי לכם יש נטייה להשוות את הצלחת שלכם ואת מה שאתם אוכלים לאחרים. אולי גם חוסר הידיעה של מה בדיוק יש באוכל שסבתא בישלה, זה דברים שאולי קשה לכם להתמודד איתם, ואולי זה באמת דברים שעוברים לכם בראש, וזה בסדר. אני אמליץ לכם שאם אתם עובדים עם תזונאית או תזונאי, דברו איתם על זה מראש, ותחשבו מראש איך אתם מתנהלים עם זה, בעיקר איך אתם מתנהלים עם המחשבות, לא בפן של חיתוב או קלוריות, זה ממש לא מה שאני מתכוונת אליו, אלא יותר בפן המנטלי, של איך אני מתמודדת עם הצורך הזה בשליטה, או הצורך הזה לנהל את הכל ולהתמודד עם הכל בצורה מסוימת. אם אתם לא עובדים עם תזונאית או תזונאי, הייתי ממליצה לנסות לחשוב איך אתם כן יכולים לשחרר קצת מכל המחשבות והלחץ הזה, ולהבין, אולי מניסיון עבר, אולי משיח עם אנשים שקרובים אליכם, ושחשוב מאוד לא שופטים אתכם, לנסות להבין מה יכול אולי להקל עליכם. הנקודה הבאה שאני רוצה להתייחס אליה, שהיא נקודה שאני מאוד מאוד אוהבת, שמגיעה מעולם הכלכלה ההתנהגותית, וגם שדיברתי עליה בניוזלטר שלי, שאתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי ולהירשם אליו, זה אפקט פסיכולוגי שנקרא אפקט ההתחלה החדשה. זה רעיון ממש ממש מעניין, שאגב באנגלית הוא נקרא Fresh Start Effect, זה מתייחס לנטייה של בני אדם לפעול אל עבר מטרה אחרי אירוע מיוחד ובתאריך מסוים. תחשבו על המשפט הבא. תנסו להשלים אותו לפי איך שמתאים לכם. אני אתחיל לעשות X כש-Y. למשל, אני אתחיל לעשות כושר אחרי ראש השנה. אני אתחיל לחסוך כסף אחרי החגים. תמיד אנחנו כזה מקשרים לפעמים אירועים מסוימים או זמנים מסוימים עם דברים משמעותיים שאנחנו רוצים לעשות. זה בדיוק האפקט. זה גם די הגיוני. רובנו רוצים לשפר את עצמנו איכשהו, אולי ללמוד משהו חדש, לחיות בריא יותר, לחסוך קצת כסף. כשאנחנו עוברים ציוני דרך או תאריכים שמשמעותיים לנו, אנחנו כאילו נוטים כזה קצת להסתכל על החיים שלנו מרחוק. האם חשבנו שנהיה איפה שנהיה בראש השנה הזה? או להיכנס ככה לחודש ספטמבר? ציוני דרך מסמלים לנו תקופות חדשות, וגם אולי היסטוריה מסוימת שאנחנו מרגישים שחלפה ונמחקה. עכשיו יש לנו הזדמנות להשאיר אותה מאחור ו... לקבוע יעדים חדשים. יש אגב אפילו מחקרים שמראים שבתחילת שנה אנשים מחפשים יותר בגוגל את המילה דיאטה, ויש גם מחקר שהראה שאנשים לפני עשור חדש בחייהם, זאת אומרת נגיד בגיל 29, 39 או 49, היו בסבירות גבוהה יותר לרוץ את המרתון הראשון שלהם בהשוואה לגילאים אחרים. יש לנו קטע כזה שכבני אדם אנחנו לא רואים דברים בדיוק לפי זמנים מסוימים. אנחנו לפעמים רואים את החיים שלנו כמו פרקים מסוימים בספר שלא מתחילים בהכרח ב... צורה לינארית. ואנחנו נוטים לראות קצת את עצמנו של העבר כמשהו שנפרד ושונה לחלוטין מעצמנו הנוכחי. ושאנחנו מנתקים את עצמנו מהאני של העבר, יותר קל לנו להתקדם אל עבר מטרה חדשה והתנהגויות חדשות שמשקפות את האני של העתיד. צריך לזכור שלמרות שראש השנה מביא את התחושה של התחדשות, והרבה אנשים מציבים להם מטרות חדשות, לשנה חדשה גם הצבת מטרות יכולה להביא איתה לחץ. אולי תחושות שליליות מניסיון עבר, אולי תחושת חרדה. לא חייבים להציב מטרות ולא חייבים לנצל את האפקט הזה. זה בסדר גם להמשיך את החיים שלכם כרגיל. אם בכל זאת אתם מוכרים להציב איזושהי מטרה, הייתי ממליצה להציב מטרה ריאלית ולתכנן תכנון כמה שיותר פרקטי וספציפי שיעזור לכם להגיע למטרה הזאת. השיח על החששות הזה מתחבר קצת גם לנקודה הבאה, שאני חושבת שיש לנו ציפיות סביב הזמן הפנוי שיהיה לנו עכשיו בחגים ומה שנעשה בו. ואני אגיד לכם, ותכלס אני אגיד בעיקר לעצמי, שזה בסדר לא להיות פרודקטיביים כל הזמן, ולא לעשות יותר מדי. אני שמתי לעצמי הרבה מטרות לתקופת החגים הזאת, גם כי ממש עכשיו אני עוברת דירה, ואני אגור לבד, יש לי הרבה תכנונים ודברים שאני רוצה לעשות, ושאמרתי לעצמי שאני אעשה כשאני אעבור לגור לבד, אגב, זה ממש כאילו אפקט ההתחלה החדשה, אבל אני גם לוקחת בחשבון שאולי אני לא אעשה את כל מה שאני רוצה, ואולי אני גם ארצה פשוט לנוח ולא לעשות כלום, וליהנות מהלבד שלי ומהשקט שלי ומהירידה קצת בעומס שיש עכשיו בתקופת החגים, שיש לי קצת פחות אימונים אישיים וקצת פחות דברים לעשות. נקודה אחרונה לפרק הזה, אני רוצה להתייחס לפן של אימונים. אולי חדר הכושר לא יהיה פתוח בחגים, ואולי גם לא תהיה לכם גישה להתאמן, אבל חשוב שלא תשכחו גם ליהנות וגם לעשות מה שעושה לכם טוב. שימו לב שאתם באמת באמת דואגים לבריאות שלכם, לבריאות הפיזית ולבריאות הנפשית שלכם. אני לא יודעת איך זה נראה אצלכם מבחינת תזונה או מבחינת כושר או מבחינת השיח שלכם עם אנשים אחרים או איך שתבלו את הזמן הפנוי שלכם, אבל שימו לב שלא משנה מה אתם עושים, שזה בסך הכל ישרת את הבריאות הפיזית והנפשית שלכם, ושזה לא משהו שיזיק לכם. בעיניי אגב גם לקחת יום מנוחה ולבלות עם המשפחה בלי לזוז יותר מדי, יכול לגמרי לשרת את הבריאות הנפשית שלנו. זה בסדר אם זה לא בהכרח בונה לנו מסת שריר או מזיז לנו את הגוף. גם לצאת להליכה קצרה יכול להיות נחמד ולשרת קצת את הבריאות הפיזית והנפשית שלנו. אבל תעשו את הדברים כי הם עושים לכם טוב. אם אתם אוהבים להתאמן, תתאמנו. זה בסדר גם לא להתאמן. אנחנו לא מאבדים מסת שריר כל כך מהר, ולפעמים מנוחה זה בדיוק מה שחלקנו צריכים. בעיקר מי מכם שממש מתקשה לנוח. האמת, נראה לי שהפרק הזה היה לא רק בשבילכם, והיו פה הרבה נקודות שהן תזכורות מצוינות בשבילי. אני מקווה שהנושאים שדיברתי עליהם גורמים לכם להרגיש קצת פחות לבד, ולהרגיש קצת יותר ביטחון, וקצת פחות חרדה, בכניסה לתקופה הזאת של החגים. אז אני מאחלת לכם שיהיה לכם אחלה של חגים. אם נהניתם מהפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח אם תשתפו אותו עם מישהי או מישהו שאתם חושבים שיכולים להתערם ממנו. בנוסף, אם אתם בעלי אייפון ואתם מאזינים באפליקציה הסגולה של אפל פודקאסט, אני ממש ממש אעריך אם תוכלו להשאיר איזשהו פידבק, ריוויו, על הפודקאסט. זו הדרך העיקרית שבה אפל חושפת פודקאסטים, אז זה משהו שהוא באמת באמת משמעותי ועוזר לי להמשיך להפיק את הפודקאסט ולהגיע לכמה שיותר אנשים. אז נתראה בקרוב, אני הייתי מאי קמחי. אתם האזנתם לבקושר ובאושר. יאללה ביי!